אתן יודעות שבפרשת שבוע היה כתוב ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, מכירות? ולמדה את בני ישראל, ויש מחלוקת, זה לא קשור לשיעור, ויש מחלוקת בחז"ל מה זה השירה, מה משה אומר לנו ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. אז דעה אחת אומרת שהשירה הזאת זה שירת האזינו, שהיא תהיה בפרשה הבאה, ודעה אחת אומרת שהשירה הזאת זאת התורה. אז מה זה שירת חברון? זה תורת חברון. זה היה הסביר. זה בדיוק דבר תורה על פרשת השבוע שהייתה. טוב, אז אנחנו נראה שפת אמת בעזרת השם. זה נופל? מי שמה את זה? נופל? אפילו את זה? טוב, אנחנו רוצות לראות שני דברים. צד אחד זה מתוך השפת אמת, דברים שהשפת אמת ילמד אותנו בעזרת השם על יום הכיפורים, והצד השני זה מתוך אורות הקודש. זה פסקה שקוראים לה חשבון הנפש לפני השינה, שזה בעצם קשור לכל חשבון נפש שאדם אמור לעשות לפני השינה. אבל אנחנו נלמד על חשבון נפש לקראת יום הכיפורים, כי בעצם יום הכיפורים זה יום של חשבון הנפש. דיברנו על זה של האדם מול עצמו ומול אלוקיו, בסדר? אז אנחנו ננסה בעזרת השם להיפגש עם שני הדברים, אבל נתחיל בשפת אמת. ובעזרת השם אני מקווה שמתוך זה באמת נתחבר יותר ויותר ליום המיוחד הזה. אז השפת אמת אומר כך: 10 ימי תשובה הם הנהגה מיוחדת מעולם התשובה. אז מה זה הנהגה מיוחדת מעולם התשובה? אז יש סדרים בעולם הזה, בסדר? דיברנו על זה ומן הסתם נדבר על זה לאורך כל השנה. עולם הזה הוא עולם של חומר, וכל חומר הוא נולד, צומח, גדל, מתבגר, מזדקן ומתקלה, נכון? והרבה פעמים בעולם החומר יש טעויות, דברים נשברים, נכון? דברים מתרסקים. יש, אומר השפת אמת, הנהגה מיוחדת מעולם התשובה. מה הכוונה? תשובה זה הדבר הכי לא הגיוני בעולם הזה, בסדר? בעולם הזה שהסברנו אותו עכשיו. לפי העולם הזה, אם בן אדם התרסקה לו כוס מחרס, אז מאותו רגע אין כוס, נכון? יש שברים של חרס, אף אחד לא ייקח את השברים האלה וינסה לעשות כוס חדשה, כי זהו, נגמר. יש איזה פלא כזה בעולם, יודעות, תשובה קדמה לעולם. כי אם לא הייתה תשובה, העולם לא היה מצליח להתקיים. אז יש איזו הנהגה מיוחדת, היא פלאית כזאת, היא אחרת. היא לא קשורה לחוקים של עולם הזה, היא לא קשורה לכל מה שאנחנו מכירות מעולם הזה. זה משהו אחר, שריבונו של עולם מטביע בחוק האלוקי עוד לפני שהוא בורא את העולם. זה יותר חזק מהעולם, כי זה קודם לעולם. והתשובה אומרת שאפילו אם נקלקל חלילה, יש אפשרות לתקן. אפילו אם יהיה שבר, אפילו אם יהיה ריסוק, יש תקווה ויכולת לשנות את המצב שהוא יהיה בסדר, שהוא יהיה תקין. אז יש הנהגה מיוחדת, יש עולם של תשובה, וזה הנהגה מיוחדת. זה לא הנהגה הרגילה של העולם, זה לא שייך לחוקי העולם הזה, זה משהו אחר. לא, יש, אמרנו, התשובה קדמה לעולם, אבל 10 ימי תשובה הם שייכים להנהגה הזאת. בסדר, כל הימים האלה שבין ראש השנה ליום כיפור, זה ימים מיוחדים, זה ימים אחרים. הם שייכים להנהגת התשובה. הם כאילו מעל עולם הזה. מעל כל מה שאנחנו יודעים על עולם הזה שאמרנו, שהוא חומרי, שהוא מורכב, שזה קשה, שיש הרבה שברים, שיש הרבה ריסוקים, שיש תאומות. יש משהו אחר, יש תשובה שקדמה לעולם. תשובה שקדמה לעולם היא שולטת בימים של 10 ימי תשובה. אומר השפת אמת, וכמו ששבת בשבעת ימי המעשה מיוחד לבני ישראל, נכון? כתוב בני ובין בני ישראל אותי לעולם. שבת זה רק שלנו. שבת זה לא שייך לאומות העולם, זה איזשהו חיבור מיוחד, איזה ברית מיוחדת בין ריבונו של עולם רק לבינינו. כן, יום הכיפורים בעשרת ימי תשובה מיוחד לבני ישראל. ותכף הוא יסביר את זה, בסדר? אז בעצם אתם יודעות שגם שיום הכיפורים נקרא שבת שבתון, מכירות? אז הוא אומר, כמו ששבת מול ששת ימי השבוע הוא יום מיוחד, הוא מעין עולם הבא, הוא מפגיש אותנו עם דברים חדשים, דברים אחרים, איזה קדושה אלוקית שיורדת לעולם רק ביום הזה, כל יום שביעי בשבוע, אותו דבר יום הכיפורים. יום הכיפורים בעשרת ימי תשובה, בימים האלה שבהם שולטת הנהגת התשובה במציאות, אז יש יום אחד שהוא הלב של כל הימים האלה. וליום הזה קוראים יום הכיפורים. והיום הזה מיוחד לנו, מיוחד לעם ישראל. והוא מסביר למה הוא מיוחד לעם ישראל. כמו ששבת מיוחדת לעם ישראל, ככה יום הכיפורים מיוחד לעם ישראל. כי בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו. נכון, ראש השנה התפללנו על כל העולם, התעסקנו בכל העולם. רצינו שריבונו של עולם ימלוך על כל העולם כולו. לא עמדנו בתור אנשים פרטיים. נכון, אמרנו, אנחנו עם אלוהי אברהם, אנחנו מגיני ארץ, מגיני ארץ של כל העולמות. זה ראש השנה. ראש השנה אנחנו עסוקים בכל העולם, אבל יום הכיפורים מיוחד רק לבני ישראל. זה איזשהו יום שאנחנו לבד עם ריבונו של עולם, וגם אמרנו, את עומדת לבד, את עם עצמך. אל תשכחי להביא פשמינה. אם תעיזי, תשימי אותה על הראש. פשוט להיות עם עצמך. זה לא קשור לאף אחד שלא מימינך ולא משמאלך. עכשיו אומר השפת אמת, וראש השנה ויום הכיפורים הם בחינת ברית הלשון והמאור. עכשיו השפת אמת יעשה עוד איזושהי הבחנה בין ראש השנה ליום כיפור, דברים שאנחנו עוברים בימים האלה. אז בואו נראה. לכן בראש השנה יום תרועה יהיה לכם, והיא הכל תורה שזכו בני ישראל לקבל ברית הלשון, ומקודם היה שפה אחת, ואחר כך נשאר לשון הקודש לבני ישראל, כמו שכתוב זכור ימות עולם. אז מה קורה בראש השנה? במה מיוחד ראש השנה? אומר השפת אמת, ראש השנה אנחנו קורטים עם ריבונו של עולם ברית של הלשון. מה הכוונה ברית של הלשון? אנחנו, השפת אמת מזכיר שעד מגדל בבל, כל אומות העולם כולם דיברו בלשון הקודש. כל אומות העולם זוכרות שהם רצו לבנות מגדל ולהגיע לשמיים ולמרות בריבונו של עולם, ואז ריבונו של עולם מבלבל את השפות וכל אומה מקבלת שפה משלה. מאז אנחנו היחידים שיש לנו לשון הקודש. מה זה אומר שיש לנו לשון הקודש? זה משהו, נכון, אנחנו אומרים את זה, ורוממתנו מכל הלשונות. זה לא מתבטא, החיבור שלנו לריבונו של עולם, זה לא מתבטא רק במעשים, זה לא מתבטא רק במחשבות, זה מתבטא במילים שיוצאות מהפה שלנו. יש לנו מילים אחרות, מילים של קודש. לכן גם בעם ישראל כל כך מקפידים איזה מילים מוציאים מהפה. לכן בעם ישראל לא אומרים לשון הרע, ובעם ישראל לא מדברים סתם על אחרים, ובעם ישראל לא מלשינים אחד על השני, כי אנחנו רוצים שהלשון תהיה, באמת היא תוציא רק דברים של קודש. ואומר השפת אמת, בגלל שזה קול, כן? זה דיבור, זה משהו שנשמע, אז זה הקול של הקודש, זה הקול של התורה. אז בראש השנה אנחנו מתחברים לקול, לקול הקודש של התורה. זה משהו שבתוכנו, זה משהו שקיים בתוכנו, זה לא משהו שאנחנו צריכים להדביק על עצמנו, רק להזכיר לעצמנו לאן אנחנו שייכים. ויום הכיפורים ברית המאור הוא חותם המילה, שזה מעולם מיוחד רק לבני ישראל, שקיבל אברהם אבינו עליו השלום זה הברית לזרעו אחריו. מה, איזה ברית בא לידי ביטוי ביום הכיפורים? ברית המילה. מה זה ברית המילה? אנחנו לוקחים תינוק קטן, שלפני רגע נולד, והוא בסך הכל בין 8 ימים, ואנחנו מסירים את העורלה. מה אנחנו רוצים לומר בזה שאנחנו מסירים את העורלה? אנחנו רוצים לומר שבעולם הזה, שוב אני חוזרת לעולם הזה החומרי, יש הרבה עורלה. עורלה זה כיסוי, יש בחיים הרבה כיסויים, יש הרבה אטימות, יש הרבה קליפות בעולם הזה. כשלוקחים את התינוק הקטן הזה ומסירים את העורלה, אנחנו אומרים לתינוק הקטן הזה, אתה מעם ישראל, אתה שייך לקדושה אחרת. נכון, אתה חי בעולם הזה, נכון, אתה בעולם הזה. אבל אתה יכול לחיות חיים שמעל העולם הזה. אתה יכול להצליח להיות בן אדם שחי בעולם הזה, ומה שמוביל אותו זה הקודש. והעדינות והצילות של החיים והישרות של החיים והאמת של החיים. ולמה דווקא מספר 8 זה שיעור בפני עצמו? אז אני אגיד את זה ממש ממש בקצרה, בטח נדבר על זה עוד בהמשך השנה. זה שוב קשור לעולם הזה. העולם הזה נברא ב7 ימים, נכון? וכל דבר בעולם הזה, את זה אומר המהר"ל, כל דבר שנברא בעולם הזה יש לו 6 צדדים, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, נכון? 6 צדדים, 6 ימי המעשה, כל דבר חומרי שנברא בעולם הזה יש לו 6 צדדים. מה זה 7? 7 זה מה זה הדבר הזה? אולי זה שולחן, אולי זה כיסא, אולי זה הר. 7 זה המהות הפנימית של מה שזה, כן, כן. זה עולם הזה, בסדר? בעולם הזה הכל שייך ל6, ו7 זה מה שהדבר הזה, מי הוא? מי הוא? האם זה עץ? האם זה הר? האם זה שולחן? האם זה כיסא? עם ישראל לא רוצים להישאר במדרגת 7. עם ישראל רוצים להאמין שהם יכולים להיות במדרגת 8. שהם יכולים להיות בעולם הזה, אבל שהחומר לא ישעבד אותם. שהחומר לא יקבץ אותם, שהחומר לא יגרום להם להיות קטנים, שפלים, עלובים כאלה, לא. הפוך, הם חיים בחומר, והחומר ישתעבד אלינו. החומר הוא ישרת את מה שאנחנו מאמינים בו. אז עם ישראל זה מספר 8.
מה ההבדל בין 7 ל-8?
7 זה עדיין מדרגת עולם הזה. לא. היא שייכת למציאות. כי כל דבר יש לו משהו שזה הוא. בסדר? ההר הזה, מה זה 7? 7 זה זה שהוא הר. הוא לא סתם 6 צדדים. יש לו גם מהות פנימית, כן, כן. בסדר? 8 זה מעל הטבע.
אבל יש דברים קדושים כמו שבת.
נכון, נכון, כי אנחנו כל הזמן ברצון הזה להגיע ל8. בסדר? כל הזמן בהליכה לקראת 8. לכן זה מה שאומרים לתינוק הקטן בתחילת החיים שלו. לכן זה ביום השמיני. אתה צריך להאמין שאתה מסוגל להיות שייך למספר 8. והעורלה הזאת שמסירים, זה קרבות שלנו כל החיים. זה לא משהו שזהו, הסרנו את העורלה בגיל 8 ימים, אז אין לנו מלחמות. כל החיים יש לנו מלחמות, אנחנו בעולם הזה. איך נאמין שנתגבר? כי כשהסרנו את העורלה ביום השמיני לתינוק, אמרנו, אפשר, אפשר. וכל החיים אנחנו מנסים להסיר את העורלה. אתם יודעות שכשדוד בא להילחם עם גוליאת, אז הוא אומר, מי הערל הזה? הוא לא בדק אם הוא ערל או לא ערל. ערל זה בלב, שהלב ערל. שהלב מלא אטימות, שהלב מלא ניתוק מאלוקים, ריחוק מאלוקים. יום כיפור, אנחנו מסירים את העורלה. דיברנו על זה. נכון, יום כיפור אין אכילה ואין שתייה ואין שיחה. ואין רחיצה, ואין נעילת הסנדל. יום כיפור אנחנו אומרים לעצמנו, אפילו אנחנו מסכימות להוריד את התכשיטים. למה? כי זה בכלל לא יום, זה לא קשור. אתם לא חייבות. זה יום שאנחנו רוצים להזכיר לעצמנו, שאנחנו מסוגלים להסיר את העורלה. שאנחנו יכולים להסיר את העורלה. שאנחנו יכולים להישאר נקיים, נקיים, נקיים. ואומר השפת אמת, וכן כתוב בפרקת דרבי אליעזר, כי אברהם אבינו עליו השלום נימול ביום הכיפורים, עיין שם דכתיב, בעצם היום, אתם יודעות שעל יום כיפור כתוב בעצם היום, כי יש ליום הזה איזו עצמיות מאוד מיוחדת, וגם על אברהם אבינו שעשה ברית מילה, כתוב שהוא עשה את זה בעצם היום. אומרים חז"ל, אברהם אבינו עשה לעצמו ברית מילה ביום הכיפורים. אז זה יום שלנו, זה יום שגם אנחנו רוצים להסיר את האורלה, להסיר את הקליפות, להוריד את כל מה שנדבק, ולחזור להיות נקיים, נקיים, טהורים. ועל שתי בחינות אלו כתוב, קרוב אליך הדבר מאוד, נכון? זה בפרשה שקראנו בשבת שעברה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך. מה זה בפיך? זה ברית הלשון. ובלבבך ובחינת ברית המאור, ותכף הוא יסביר. והם בחינת תורה שניתנה בדיבור בעשרת הדיברות, ואחר כך בלוחות בכתב, והוא רשימה דברית מילה. אז הוא מחזיר אותנו למתן תורה. במתן תורה, קודם כל, שמענו את עשרת הדיברות בדיבור. נכון, אמרנו, ראש השנה זה כוח הדיבור, זה לשון הקודש. אבל לא רק שמענו את עשרת הדיברות, גם קיבלנו אותם חרוטות על הלוחות, חרוט בכתב על הלוחות. אומר השפת אמת, המילים ששמענו בעשרת הדיברות זה כנגד הדיבור של הקודש שאנחנו רוצים להתחבר אליו בראש השנה, והחריטה על הלוחות זה כנגד עשרת האורלה בברית המילה, וזה שייך ליום הכיפורים. והוא אומר ככה, מכל חטאותיכם לפני השם סופי תיבות מילה, תבדקו את זה. ולכן ניתנו הלוחות ביום הכיפורים, שהוא בחינת חותם בליבות בני ישראל, ואות ברית מילה ומעין עולם הבא, ולכן ניתנה בשמיני, כמו שכתוב למנצח על השמינית. אז למה הלוחות ניתנו דווקא ביום הכיפורים? ככה, כי הלוחות זה לחרות את הדברים הלוח ליבנו. זה לא רק חרות על האבן, זה חרות בתוכך. כל האותיות שכתובות בתורה זה חרות בתוכך. וזה ביטוי לברית שאנחנו אומרים לריבונו של עולם, שאנחנו מוכנים ורוצים להיות שייכים למספר 8. שאנחנו רוצים להצליח לחיות חיים שמעל עולם הזה. ולא חלילה שעולם הזה הוא זה ש... יוביל אותנו ויכוון את הדרך שלנו, והוא זה שיגרום לנו לצעוד בכל מיני שבילים. לא, אנחנו בעולם הזה. אנחנו בעולם הזה, ואנחנו רוצים להיות מעל עולם הזה. נכון, אנחנו שעשני כרצונו. אנחנו הרבה יותר קרובות לרבונו של עולם. נלמד הרבה על ההבדלים בין האיש לאישה, וגם על שעשני כרצונו בעזרת השם, נדבר על זה, בסדר? אל תתגאו, אבל בנות לא צריכות ברית מילה. בסדר? בלי להתגאות. זה לא יפה להתגאות. אבל זה ככה ריבונו של עולם ברא אותנו, נכון? שאנחנו לא צריכות, יש לנו יותר קרבת אלוקים מאשר לגברים. נלמד על זה, נלמד על בריאת האיש והאישה ונברר למה. אז בואו נראה מה הוא ממשיך. וכתיב אנוכי אנוכי מוחה פשעיך. למה כתוב בפסוק פעמיים את המילה אנוכי? אנוכי הוא התורה, ובית פעמים אנוכי הם, אנוכי שבעשרת הדיברות בדיבור, ואנוכי שבלוחות בכתב, ועל ידיהם נמחה הפשעים כפי מה שמכניסים עצמם לתוך התורה שנקראת מים, כך נמחים הפשעים. אז כשאת אומרת את הפסוק, אנוכי, אנוכי ומוחה פשעיך למעני וחטאותיך לא אזכור, תחשבי. תחשבי על אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שהנשמה שלך שמעה במתן תורה. ותחשבי על אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך בארץ מצרים, שחרות הלוח ליבך. וברגע שאת מתחברת לזה, את מכניסה את עצמך לתוך מקווה של מים טהורים של יום הכיפורים, וכל הפשעים שלנו נמחים, הכל עובד ונעלם. ועל זה אמרו מקווה ישראל השם. כמו שמקווה מתאר, כך הקדוש ברוך הוא מתאר. כי התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא כדאיתה, קודש בריחו ואורייתא כול אחד. זה שאת בחרת שנה ללמוד תורה לשם שמיים, את כל השנה הזאת במקווה, את כל השנה הזאת מתארת את עצמך, זה מה שהשפת אמת אומר, שהתורה זה המקווה. וזה עוזר לחזור לעצמנו, להיזכר מי אנחנו, להיפגש עם אנחנו, עם מי שאנחנו באמת. ובטח ביום כיפור. כן? שאנחנו בתוך המקווה של יום כיפור, שכבר אמרנו את זה בשבת. שהתארה הזאת יורדת. תפתחי לה פתח, לא תפתחי לה פתח, היא יורדת, היא קיימת. ואם תפתחי לפתח, אז בכלל לאלה ולאלה איזה תארה תהיה. אבל יש תארה, איזה יום אחר, 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 שאין כמוהו בכל השנה. לכן שווה לך, שווה לך, תיכנסי ליום הזה בטוב, בטוב. תשקיעי ביום הזה. זה זכות להיכנס. דיברנו על זה בשבת, נכון? לפני שאישה תובלת במקווה, היא מסירה את כל החציצות, הכל, הכל, הכל. היא לא משאירה כלום, היא כמו תינוק ברחם. ולשם אנחנו רוצים לחזור, אנחנו רוצים... מה זה תינוק? תינוק זה יצור שמעולם לא חטא, הוא כולו טהרה. זכיתי, יש לי עכשיו בבית שלי יצור כזה קטן, טהור. מסתכלים עליהם, הם טהורים, באמת. באמת, זה לא... זה, אין מילים. פלאי פלאות, באמת. ויום הכיפורים הוא התורה שבכתב בחינת מילה כנל, ולכן מוציאים ספר תורה בכל נדרי ומתוודים על חטא ופגם אות ברית קודש, כי התורה שבכתב ומילה בחינת אחת היא. נכון, גם בכל נדרי אנחנו מבקשים סליחה על דברים שאמרנו, זוכרות שכל מיני דברים שלא היינו צריכים להגיד, וגם מתוודים על חטא ופגם אות ברית קודש. ולכן לובשים ביום הכיפורים טלית מצויצת. אנחנו בכלל לא יודעות את זה, נכון? כי אנחנו בכלל לא בעזרת גברים. ביום הכיפורים, בליל יום הכיפורים, חוץ מאחינו התימנים שעושים את זה כל חייהם בליל שבת. יש פה אחינו התימנים? כן? נכון, אני ממציאה? או שהם... נכון, הם בליל שבת הולכים טליתות? שלובשים טלית בתפילה. אז בליל יום כיפור זה הלילה היחיד שכל עם ישראל כולו לובש טלית עם ציצית. בוא נראה מה הוא מסביר על זה. כי הציצית רומז גם כן לברית מילה, כמו שכתבנו במקום אחר. אז נגיד שתי מילים על הציצית, בסדר? לא נגיד הרבה, כדי שלא יתחשק לך מלבוש ציצית. זה עושה חשק. לא, אמרתי לכם שאני לא רוצה שיחשבו שאני פמיניסטית, כן? ציצית זה גימטריה 600, ויש בציצית 5 קשרים ו8 פתילים, שזה ביחד 13. ציצית עם הפתילים והקשרים זה 613, זה כנגד תרי"ג מצוות. נכון, ואנחנו אומרים, בפרשת ציצית, נכון? שלבישת הציצית זה כדי שנזכור את מה? את המצוות. ולמה הפתילים הם באמת מהחלק היותר תחתון של הגוף? כי החלק התחתון של הגוף הוא מבטא את המקומות היותר שפלים של האדם, היותר נמוכים של האדם, היותר גסים של האדם. אז דווקא שם, דווקא משם מתחילות הפתילות להזכיר לנו שגם אם יש באדם צדדים נמוכים ושפלים וגסים, אנחנו לא מוותרים על הקדושה, אנחנו לא מוותרים על תרי"ג מצוות, אנחנו לא מוותרים להמשיך לחיות חיים של קודש. אז בליל יום הכיפורים אנחנו לא רוצים להתנתק מזה, אנחנו כל הזמן אחוזים בתורה, ואנחנו אחוזים במצוות, ואנחנו מזכירים לעצמנו שזה אמת חיינו. זה מי שאנחנו באמת. ולכן נוהגים למול התינוק בטלית וציצית. ומנהג ישראל תורה, כן? אנחנו לא עסוקות בזה, אבל נכון, הברכות אומרים עם טלית, הסנדק יושב עם טלית. אז זה קשור לזה, לחבר את התינוק הזה ישר לתרי"ג מצוות. וכמו שיש יום מיוחד בשנה לטהר כל הימים, כמו כן בשסה גידין, גיד המילה שנותן טהרה לכל הגידים. אז כמו שיום הכיפורים זה יום שמתאר את כל ימות השנה, יש משהו במילה שזה ביטוי לאיזושהי טהרה ששייכת לנו, וזה מזכיר לנו, כן? להיות בברית מילה זה להיזכר מי אנחנו באמת. אנחנו שייכים למספר 8, אנחנו שייכים לטהרה, אנחנו שייכים לקדושה. וכמו שאין השטן שולט ביום הכיפורים, כן הוא שר העורלה מגיד המילה, ובנוסח התפילה אין יעביר זדון למשוגע שמתפללין שיחשב מזיד כשוגג, ואין מובן הסיום כי לכל העם בשגגה, שהרי מבקשים מכילה גם על הזדונות. אז עכשיו תקשיבו טוב, אך העניין היא כי בבני ישראל כתיב ועמך כולם צדיקים. יש עוד נקודה שהשפת אמת מביא ביחס ליום הכיפורים שיכולה לתת לנו כוח. אומר השפת אמת, כן, כתוב בנביא בישעיה ועמך כולם צדיקים. מה זה אומר? כי החטא בישראל במקרה, לא בעצם. אומר השפת אמת, זה כתוב במערל בנצח ישראל פרק י' א', המערל מעריך בזה מאוד, שכל מה שאנחנו חוטאים זה חיצוני לנו, זה לא מי שאנחנו באמת. באמת, 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 כל מי ששייך לעם ישראל הוא מלא טהרה. כל מי ששייך לעם ישראל הוא מלא טוב, הוא מלא אור, הוא מלא אמת. וכל החטאים שלנו זה רק דברים חיצוניים שנדבקים אלינו. נכון, כתוב בשיר השירים, אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש. אומרים חז"ל, זה עם ישראל. אנחנו לא מלוכלכים בגלל שאנחנו מלוכלכים מבפנים. לא, זה הכל מבחוץ, כמו שיזוף, שהוא עובר אחר כך. אז אומר השפת אמת על יום הכיפורים, וזהו עדות חותם אות ברית קודש, שחתם בנו הקדוש ברוך הוא, וגלוי וידוע לפניו כל העתידות. זה חותם ברית קודש שאנחנו קודש, שאת קודש. נכון, טעיתי ונפלתי ובלבלתי והקמתי וקלקלתי, ובפנים אני טובה, בפנים אני צדיקה, בפנים אני ישרה. לא רק אני, כל עם ישראל, כל עם ישראל, גם אלה שהכי רחוקים, בפנים הם הכל טוב. אך שראה כי בני ישראל הם בעצם צדיקים, והחטא הוא במקרה, ולכן אין מחשבה רעה מצטרף למעשה בישראל. הועיל והחטא במקרה, ומיד כשאיש ישראל חוטא חוזר ומתחרט. אומר השפת אמת, גם מי שנופל באמת בלב בלב, הוא מצטער על זה, הוא כואב על זה, הוא לא היה רוצה להיות שם. ורמז לדבר, כי לכל העם בשגגה סופי תיבות אותיות מילה, כי המילה מעיד שבעצם בני ישראל צדיקים, והחטא במקרה שנכנס ברוח שטות לשעה. השפת אמת נותן לנו כוח, נכון? לפעמים את שואלת את עצמך, את אומרת עוד על חטא ועוד על חטא ועוד על חטא, איך ריבונו של עולם יסלח לי? השפת אמת מזכיר לך, אנחנו שייכים לטוב, אנחנו ועמך כולם צדיקים. נכון, צריך לבקש סליחה, אבל להאמין בטוב זה נותן לי כוח לפתוח דף חדש, זה נותן לי כוח לתקן, זה נותן לי כוח להאמין בטוב שבתוכי, שלא תמיד קל לי להאמין בזה. וזהו גם כן בקשת אהרון למשה, אל נתשת עלינו חטאת, כי יודע היה משה רבינו עליו השלום שאהרון ומרים הם צדיקים גמורים ונכשלו בחטא במקרה, לכן אין לחשוב להם לזדון, וכמו כן בקשת בני ישראל מלפני אביהם שבשמיים. אז הרבה פעמים בסליחות, גם ביום הכיפורים אנחנו אומרים, נכון? אל נתשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. אנחנו מבקשים מריבונו של עולם שיסתכל על כל החטאים כדברים חיצוניים. ואם הוא יסתכל על זה כדברים חיצוניים, אז באמת נוכל להתחבר אל הפנים, ונוכל לחזור לשוב להיות מי שאנחנו באמת. וממילא נהיה תיאורים. אז זה הדברים של השפת אמת. בסדר, אדר עובר? עובר. אשרינו מטוב חלקנו. אני רוצה שנראה עוד פסקה לא מהשפת אמת, מאורות הקודש. חזרתי לרב קוק, אה? לא נורא, לא נורא. נראה לי יש בסיסים אחרים, אבל בסדר. כמה קדמו לו בכמה דורות. טוב, אבל אני תמיד אוהבת שניפגש עם זה לפני יום כיפור, עם חשבון הנפש לפני השינה. שזה יוסיף לנו כוח בחשבונות נפש שלנו. אז בואו נראה מה הרב אומר. הרשעה שבעולם מוצאה באדם את מכונה. אז קודם כל שנדע שיש בעולם רשעה. בעולם הזה יש מורכבויות ולא תמיד קל, זה הרבה פעמים קשה. והרשעה כל הזמן ממלאת את תפקידה כראוי. היא לא יוצאת לחופש, היא לא יוצאת להפסקת קפה, היא עובדת קשה קשה. ויש לרשעה תפקיד, היא לא נמצאת בטעות בעולם. ריבונו של עולם לא השאיר איזה פינה בעולם ששם הוא לא נמצא ואופס נכנסה לשם הרשעה. לא, הרשעה זה חלק, בינתיים זה חלק מתוכניתו של עולם הזה. אומר הרב, לפעמים הרשעה מוצאת בתוכי מכון. מה זה מכון? מכון זה כמו בסיס. הרשעה מוצאת מקום להתמקם בו, היא מרגישה בנוח, היא מרגישה בבית, והיא הולכת ומתגלמת בקרבו מדי יום ביומו. מוסיפה היא אומץ, מכשלת היא את כוחו להתרומם, להתעלות לטוב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אז מה קורה? ליצר הרע יש כל מיני שיטות. אל תחשבו שהוא נראה כמו מפלצת, ממש לא. לפעמים הוא נראה כמו מפלצת, ולפעמים הוא מדבר במילים נופצופים, חבל על הזמן. יש לו שיטות שכנוע, חבל על הזמן. הוא ערמומי, הוא מתוחכם, הוא שנון, והרבה פעמים הוא נכנס אל תוכי בלי ששמתי לב. והרב אומר, לאט לאט, יום אחרי יום, פתאום הוא נהיה חלק מהטבע שלי. כן, אם בהתחלה עוד איכשהו הרגשתי לא נעים מולו, קצת מבוכה, קצת בושה, קצת חוסר נעימות, יש לו שיטות משלו לחדור אל תוכי, עד שאני מתחילה להתבלבל אם זה הוא או אני. והרבה פעמים פתאום אני מגלה שהוא פשוט חלק מהחיים שלי. הוא פשוט יושב בתוכי והוא מרגיש בבית והכל סבבה, הכל נפלא. איך אפשר להתגבר על זה? איך אפשר להתמודד עם דברים שנכנסו לתוכי ואני כבר לא מצליחה להשתחרר? אומר הרב, אי אפשר לאדם בלא תפילות תדיריות שאחד מפרקיהן הם הוידויים. זה שהאדם מתפלל כל יום, כל יום מחדש את אותה תפילה, כל יום מחדש את אותה מילים, זה להחזיר אותו לעצמו. ובתוך התפילה יש וידוי. האדם מוכרח להתוודות על עוונותיו, על חטאיו, שבגלוי ושבסתר ושבסתרי סתרים, שאולי אפילו הוא בעצמו כבר לא בטוח אם זה הוא או לא הוא, על נטיותיו לרעה ההולכות ומלפפות אותו. אז אם אדם כל יום מחדש אומר לעצמו, אני חייב לעשות חשבון נפש, אני לא יכול להעביר את היום הזה בלי להיזכר מה היה ולחשוב, רגע, מתי נפלתי, מתי טעיתי, מתי התבלבלתי, כדי שמה? כדי שאני לא אתן לזה להתחיל להיות חלק ממני. כדי שזה לא יהיה בתוכי כל כך חזק, שאני בכלל אשכח שזה בעייתי. יעבור עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, אני לא אעשה חשבון נפש, אני לא אתוודא על כלום. אז פתאום זה יהיה אני. אומר הרב, כשהטהרה של התפילה והוידוי באה מדי יום ביומו, כשחשבון הנפש אינו דבר נשכח מהאדם, אז הוא מנער את הרשעה ממנו כמעה כמעה, טרם שהספיקה לעשות עליו ערימה גדולה כזאת שלא יוכל להרים ראש. אז למה זה חשוב החשבון נפש הזה כל יום? כי אם לא נעשה את זה, לאט לאט זה כמו עוד בוץ ועוד בוץ ועוד בוץ. בסוף זה כזאת ערימה של בוץ, שכבר מי שאני באמת נמצאת מתחת לבוץ הזה. אני כבר לא בטוחה, אני כבר לא יודעת. אבל אם כל יום אני מזכירה לעצמי, רגע, 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 מה היה לא תקין? מה היה לא שייך? מה לא הייתי צריכה לעשות? איפה נפלתי? איפה טעיתי? אז אף פעם לא תהיה ערימה. כי תמיד עשיתי איזושהי עצירה. תמיד בדקתי מה קורה. מספיק מה שאומרים בקריאת שמע על המיטה, ולחשוב על זה, ולדבר עם עצמנו על זה, לעשות איזה מין סיכום יום קצר כזה, ולהיזכר מה היה, ואולי פגעתי במישהו, אולי הייתה איזו תפילה שלא התפללתי מספיק, אולי... מה זה? כל בסדר? הם שכחו שאסור לעבר פה? לא נורא, עוד יומיים. מה זה? עכשיו תקשיבו מה אומר הרב. הרב מביא פה הגדרה. יש אנשים שנקראים מרי דחושבנה. מרי דחושבנה זה צדיקים שאף פעם לא מפספסים חשבון נפש, אף פעם. בכל יום מסלקים את הרשעה היומית. מתוודים הם לפני שנתם הקבועה על עצמם ועל כל העולם כולו. לפחות מגלים הם את מחאתם על הרישה הפרטית והכללית בכל מקום שהיא. מעמידים בזה את נפשם נוכח הטוב והקודש. מעלים אותה בזה אל שורש חיי קודשה. מחברים את יניקתם מבאר הטוב. בידך אפקיד רוחי. אז מה הכוח שיש לנו בזכות הוידוי? שאנחנו לא נותנים לעצמנו ליפול לבור עמוק, שאנחנו לא נותנים לעצמנו שערמות ערמות 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 של אבונות יחסו אותנו, ואז כבר לא נדע מי אנחנו ומה אנחנו. אבל לא רק לא נדע מי אנחנו ומה אנחנו, לא נאמין שאנחנו יכולים לתקן, כי נרגיש שהערמה הזאת היא כזאת כבדה, היא כל כך ענקית, איך נצליח? כשזה קטן אז אפשר להתגבר, להאמין שנתגבר, אבל כשזה משהו כזה גדול, אז מי מאמין בכלל שהוא יכול? לכן מרי דחושבנה, חשוב להם כל לילה מחדש להתוודות ולעשות חשבון נפש, כדי לנצח את זה כשזה עוד קטן, כשהרישה עוד מצומצמת, ולא כשהרישה היא איזה אברסט, שאי אפשר בכלל לטפס עליה. אומר הרב, פועלת היא נשמת כל יחיד במערכי ההוויה כולה. מה שאת מתקנת בחיים שלך, מה שאת שווה בתשובה בחיים הפרטיים שלך, שאף אחד לא יודע, זה משפיע על כל העולמות. נכון, את ילדה קטנה בחברון, אף אחד לא יודע איך קוראים לך, אף אחד לא יודע מה את עושה, לא יספרו עלייך בחדשות, לא יעשו עלייך כתבות בעזרת השם. ואת משפיעה על הטוב העולמי. אומר הרב, כשהטוב מרובה בה, מכריעה היא את הטוב הכללי בכוחה, וכיוצא בזה להפך. השתקעותה של המציאות הפרטית בפרטיותה ממעטת את הפעלתה לעולם כולו הרוחני העליון. אז צריך לדעת כמה זה משמעותי לעולם כל טוב שאת עושה וכל תיקון שאת מצליחה לתקן. נכון, אמרתי, לא רואים את זה. הרבה דברים לא רואים בעולם, אבל זה הרבה הרבה יותר חזק ממה שרואים, והרבה יותר עוצמתי ממה ששומעים, והרבה יותר משמעותי ממה שממששים, הרבה יותר. כי ריבונו של עולם ברא את העולם כולו, העולם הוא אחדותי. את לא פירור שאף בהוויה ואין לו קשר לאף אחד, לא. א', את שייכת לנשמת כלל ישראל, זה דבר ראשון. ודבר שני, עם ישראל הוא לב באומות. לא רואים את זה אף פעם. לא רואים את זה. תתחילו להאמין שקורים דברים שלא רואים. זה מאוד קשה בעולם שלנו, כי העולם שלנו, מה שרואים זה מה שיש, מה שלא רואים זה לא קיים. אין דבר כזה, לא. אחד הדברים שאנחנו רוצות ללמוד להאמין בשנה הזאת, זה שיש דברים חזקים, חזקים, חזקים שפועלים במציאות, אף אחד לא רואה. אז בואו נתחיל בעם ישראל, נכון? את מאמינה שלכולנו יש נשמה אחת, חד משמעית? אז תדעי לך שהרבה הרבה דברים טובים שאת עושה, זה משפיע על האחים שלך בעם ישראל, לעולם את לא תדעי שזה משפיע. אבל את תדעי בגדול שזה משפיע. זה זכות מאוד מאוד גדולה. בסדר? זה קשרים בלתי נראים, גלי קול נשמתיים כאלה של כולנו. בעת השינה, כוח החיים הרוחניים שואב הוא ממקורו, מתאר הוא ממעיין החיים העליונים, אם נתהר הרצון והחטא שר ממנו, החטא עצמו גורם חלישות הרוחניות עד שהשינה סוגרת את כל פעולתו. הוא מדבר פה על השינה, שאם באמת אדם מתאר את עצמו לפני השינה, אז גם בשינה, זה על צדיקים, זה לא עלינו, אז גם בשינה הוא מצליח להגיע למקומות מאוד מאוד עליונים. סליחה שאני אומרת שאנחנו לא צדיקות במדרגות האלה, אבל לא נורא. מספיק שנזכה באמת לעשות חשבון נפש ולהאמין שאנחנו יכולות להתאר ולהילחם ברשע כשהיא עוד קטנה, זה כבר מוסיף לעולם הרבה טוב וברכה ואור ומתיקות ואמת וישרות, וזה מה שאנחנו מבקשים בעזרת השם שנזכה. אני לא יודעת מה יותר חסידי, השפת אמת או הרב קוק, זה שאלה, זה חידה. אני רוצה להזכיר שמחר בערב בעזרת השם יש לנו ערב הכנה ליום הכיפורים, וכל אחת התוועדות ליום הכיפורים, וכל אחת בחברון, יש מקום בחברון שאנחנו עושים את זה באברהם אבינו, ומקום סגור, ואנחנו מבקשות שכל אחת תבחר פסקה, שיר, סיפור, מקרה, לא משנה מה שהיא רוצה, ותשתף אותנו דרכו בסיום של התקופה הזאת ולקראת יום הכיפורים בעזרת השם.